טוב, אנחנו מסיימים היום את קונטרס ההשתתכות, עניין מדרגה ה' הוא מדרגה גבוה מאוד שאין למעלה ממנה, והוא עניין ההשתתכות על קברי הצדיקים המבואר במשנת חסידים, שהוא גדולה כל כך בערך עד שהוא יכול להשיג שם השגות על ידי זה, היינו שיכול לעלות שם נשמתו עד מקום אחיזת נשמת הצדיק באיברי אדם הראשון. רצוני לומר בנשמה הכוללת, ויעוררנו כדי להעלות נשמותיהם בסוד העלאת מים נוקבים, ואז יוכל להוריד נשמתיהם לגופם ולדבר עמם, והוא ידבקות רוחה ברוחה ממש, ועל ידי זה יכולים להשיג השגות גדולות ברזין דאורייתא ולייחד ייחוד עליון, כמו שנזכר בספר עמק המלך. והייחודים שהיה אריזל מוסר לתלמידיו לייחד על ידי הצדיקים הגדולים להשיג שם השגות עליונות, וזהו כל גודל מעלת האריזל שהנשמות הגבוהות היום מגלים לו רזי תורה. המדרגה הזאת היא גבוה יותר מגילוי אליהו ורוח הקודש, כמו שאמר בשער תמות לאריזל כמבואר בספר עמק המלך, שנתלבש בו נשמת בניהו עד שאיר בו גם בפנימיות. הוא על ידי הייחוד שחזר על קברו כמה וכמה פעמים, והוא שייך לנשמתו כמו שמבואר. כן, אנחנו נכנסים לתוך עולם עצמאי שבו אדם מזהה אישיות אחרת בהיסטוריה שהוא קרוב אליה, שיש ביניהם שורש משותף, שזה דבר מאוד אינטימי לגלות מישהו שכבר היה פה, אבל בעצם הם מדברים כל הזמן. מה שהוא דיבר והוא לא ידע שהוא מדבר אליך, פתאום אתה מגלה שהוא מדבר אליך, וקורה ביניכם משהו כל כך יסודי ועמוק ופנימי שהוא חורג מהחיים והמוות, מהפרדה לכאורה שקיימת בין העולמות הללו. ואנחנו רואים, ובעל עמק המלך רבי נפתלי בחך מעריך בזה בתיאור שלו את הארי, מושיב כל אחד מהחבורה במקום אחר, והיה משתתח על קבר התנא והיה יודע להידבקה רוחו ברוחו. איך כל אחד מגורי הארי בעצם יש לו איזו שפה מיוחדת, אינטימית, קרובה עם אחד התנאים, ומוריד את הנשמה של התנא בתוך הגוף והיה מדבר עמו. אתם רואים, אני בסוף הפסקה הראשונה של עמק המלך, הוא מגלה לו כל מה שלמד בישיבה של מעלה, כאשר ידבר איש אל רעהו. יש פה איזה חיבור פיזי שמתחיל מהחיבור הגבוה ביותר של היחידה עם היחידה.
למה הוא פיזי?
שהוא מחזיר בעצם את הנפטר עד אל קומת הקיום שלו בגוף, עד הגוף. כלומר, יש פה בעצם קומה, את כל קומת הנרן חי שמקבלות את קיומם מהתקשורת היחידאית שברמת היחידה. ודאי יש בזה מדרגות רבות, אך הכל לגדולי הערך אשר נפשם לא נפגמו כלל, ונפשם ברורה וזכה ויש להם נרן המהירים. על כל פנים, מבחינת רוח ונפש בלא פגם כלל. כן, הבלנס הוא בין הגבוה ביותר לנמוך ביותר, בין מדרגת הנפש והרוח הבסיסית ביותר לבין קומת היחידה. אתה עובד פה על הערות מאוד מאוד גבוהות מצד אחד, מצד שני מבנה יציב, בריא, מתוקן, עם פיזיות נדרשת. מדרגה הזו גבוה יותר ונעלה מדרגה הדלת, כי אין להם שום השגה כלל בגילוי. מדרגה הזאת אפילו הפחותים יוכלו להשיג השגות ולייחד ייחודים לפי ערך הנפש, ועניין הדבקות רוחה ברוחה ממש. היינו שמחבר ומדבק רוחו ברוח הצדיק, ושניהם עולים בסוד העלאת מן. וכמו שאמרו בספר חסידים, במשנת חסידים הייחודים, משנה ג', וזה לשונו, ואם זכר בנרן יחברם כולם בנרן של הצדיקים שעולים. כלומר, מה זה תקשורת בין אנשים? תקשורת היא יכולת לחבר את הנרן שלי עם הנרן של הזולת, ואת המקיפים שלי, בעיקר את הנשמתה דנשמתה, שזה החיה והיחידה, אל המקיפים של הנפטר. לכן חיבור הנרן הוא בעצם חיבור שחורג מהחיים להחיות הרגילים. יש פה יכולת להתחבר, כן? זה עוקף זיכרון, זה עוקף פיזית, ופתאום יש פה עולם אחר שדרכו אנחנו מצליחים להתקשר. איך? רק מים נוקבין זה בעצם זה נושא, מים נוקבין ומים דחורין, זה עולם בפני עצמו. בחב"ד בכלל, חב"ד אני חושב יותר מהארי אפילו, שמים דגש על המקום הזה, על יצא קובץ בישיבה, גשם, מכיר את זה? אז כתבתי על זה, כתבתי על התפיסה בחב"ד של היחסים בין המים נוקבים למים לחון. המים נוקבים זה בעצם ההתעוררות של התחתון לגבי העליון, והעוררות שלו שהוא עצמו לא יכול אפילו להאמין שהוא יכול להתעורר כך. בן מסוים כל ירידת הנשמה לגוף, וכדי שהגוף יצליח להתגבר על עצמו ולעורר את העליון למקום שהעליון, זה סוף פרק ט' בתניה, למקום שהעליון עצמו לא חושב שהוא יצליח להגיע. כן, זה, בשביל זה שווה כל התעלול הזה שנקרא העולם הזה. כל מה שירידת הנשמה אל התחתונים, הכל כדי שהנשמה תצליח להגיע למחוזות שכל עוד היא לא הייתה בקשר עם הגוף, היא לא הייתה מצליחה להגיע לשם. ואנחנו יודעים גם מעצמנו הרבה פעמים שדווקא המורכבות של הקיום מולידה ומצמיחה אותנו למקומות חדשים. ומים נוקבים, מים נוקבים בעצם מעוררים במקום העליון והגבוה והניסה להיחשף למקום שהוא לא חשב שהוא יכול להגיע אליו בכוחות עצמו. כן, רק אם אני שם את זה ישר על האישה אני פותר את עצמי, אבל נכון, כלומר זה מקום שבעצם התחתון מצליח לעורר את העליון למקום שהעליון דווקא בגלל העליונות שלו לא ידע שהוא יכול לגלות מתוכו, לגלות בתוכו. זה בעצם
העליון הוא לא זה שיורד.
כן, אבל הוא
הירידה היא לקחת אותו פתאום
להתייחס בצורה כאילו הוא יורד רק באין ברירה, זה ירידה על צורך עלייה. זה היה פשוט בשפה החבדית, זה שהנפש הבהמית מצליחה לכופף את עצמה, אז הנפש האלוקית יש לה יוקר שלא היה לה לולא הנפש הבהמית, לולא ה ביאקטה הזה שהנפש מוטלת אליו פה בעולם. פתאום היא צריכה להתחיל להניע את עצמה, שזו השאלה המטרידה ביותר, למה היה צריך את כל הסיבוב הזה? היינו כבר למעלה, היה טוב, פחות ככה אומרים, למה עכשיו את כל התלאות האלה? אלא שהתלאות באות לעורר מים נוקבים ממקום שלא היה יכול להיחשף לולא התלאות, לולא התחתון שאין תחתון עימנו. זה הציר החבדי. החבד מאוד מעצימים את זה, את המקום שהתחתון, הארי התחיל לדבר על מים נוקבים ומים דחורים, אבל החבד מאוד מעצימים את המקום הזה.
זה מעניין, כי חבד, אם זה נקודת ההתייחסות, אבל הם לא מנסים להיות בלמעיה, לא משקים בזה.
זה הצעקה, כן, טוב, נגיע לדינמיקות האלה, אבל דווקא בגלל שהם שייכים למקום מאוד מאוד גבוה, פתאום המים נוקבים זה לעורר את הרבה, להיות רבה, להיות המשיח להתגלות, להיות הקדוש ברוך הוא לגלות מהותו ועצמותו, זה המקום הזה, שהתחתון עדיין תחתון, התחתון עדיין תחתון, והוא כל הזמן הצעקה הזאת, צריך לצעוק, עד מתי לעורר את המקום הזה כל הזמן, לא להניח למקום העליון. כן, אולי הורות זה הדוגמה הכי יפה לזה. הילד מביא אותך למקום צועק, לא מוותר, אתה מתחרפן, כל עוד לא התחרפנת אתה לא הורה. אבל החרפון הזה זה בעצם מכריח את העליון הזה, נראה לה שהוא כבר מסודר, אזור הנוחות שלו כבר מחוסה, פתאום אתה מוכרח להוליד מתוכך את המרחבים שלא חשבת שקיימים בך. זה ככה. אוקיי, עכשיו הוא ויובן כל זה בתוספת ביאור מעניין המבואר בגרת הקודש. גרת הקודש זה החלק החמישי של התניא, זה פינישים שאדמור זקן מגלה לנו אחרי ליקוטי אמרים, שער האיחוד והאמונה, גרת התשובה. יש לנו עוד חלק קטן בין ליקוטי אמרים לשער האיחוד והאמונה, שזה קונטרס, שזה נקרא חינוך, ענייני חינוך או חינוך קטן. יש עוד איגרת הקודש, שזה עוד עניינים בעיקר בצדקה בהתחלה, אחר כך ביסוס של כל השיטה שלו בבארי. על מאמר הזוהר צדיקה צדיקה להתפטר מעלמה השתכח בחולו על מין יתר מבחיוי, זה אלמור זקן אומר אחרי הסתלקות רבי מנחם מנדל מביטבסק. ותוכן דבריו הקדוש עוד מאמר על מזל דשוויק חיים לכל חי, כי הנה חיי הצדיק הם חיים רוחניים, אמונה ואהבה ויראה. זה היה גם תפיסה שבחב"ד מאוד שונה מה שקיים בברסלב. בברסלב כל העניין של הצדיק חי למטה, נכון? ראינו את זה בתורה בליקוטי מורן תניאנה קופטת זין, כצלם ודמות כל האנשים עם הקשות והדקים שלהם. חב"ד, וזה מופיע גם הרבה בסידור עם דח, צדיק פרוש מהמציאות, צדיק לא שייך אל המובנים הרגילים של המציאות, אלא חיים רוחניים. וביות הצדיק חי על פני האדמה, היו ג' מידות הללו בתוך כלי שלהם, תוך לבושם, שהוא בחינת נפש הקשורה בגופו, וכל תלמידיו אינם מקבלים רק הערת מידות הללו וזיוון המאיר חוץ לכלי זהו על ידי דיבורו ומחשבותיו הקדושים. ולאחר פטירתו, לפי שמתפרדין בחינת הנפש, נשארה בקבר, ובחינת הרוח בגן עדן, שהם ג' מידות הללו חגת שנקראת רוח, כי האמונה הוא בחינת הדעת קו האמצעי קדוש ובחינת תפארת. לפכך יכול כל אחד מתלמידיו וכל הקרוב אליו לקבלו חלק מבחינת רוחו שבגן עדן, הועיל ואינו גשמי ולא בתוך כלי, מה שאין כן בחינת הצדיקים שבחינת הרוח מלובשת בתוך נפשם והנפש שורה בגופם, אינם יכולים לקבל מהם התלמידים או כל אחד מישראל, כי אם על ידי דיבוריו ומחשבותיו הקדושים. מה שאין כן שנפרדת הרוח מן הנפש, אזי תוכל להעיר גם כן לכל אחד מתלמידיו לפי ערכו. דווקא הפטירה מייצרת איזה קרבה, מייצרת איזה חיבור שלא היה, שהגוף לא אפשר בחיים. יש בזה הטרגדיה של הקיום, במובן מסוים הרבה פעמים לפגוש אדם שצריך קצת לפנות את הגוף שלו, האומנים הגדולים, הקרליבאכים הגדולים, כן, הוא צריך קצת לשחרר את הנוכחות שלו בפיזיות, במובן מסוים הפיזיות תוקעת אותו. איך? משתחרר מהגוף ופתאום זה קיים. טוב, תחשבו גם שכל עוד הרב חי יש מורכבות, יש קושי, יש מערכות יחסים, יש איזו טעינות. הרבה פעמים תלמיד מרגיש שהוא צריך להשתחרר מהרב כדי למצוא את הנוכחות שלו, את המקום שלו, ופתאום זהו, שווק חיים לכל חיים, ישאיר את החיים שלו. יש לנו פה את קד החיים שלו, הנה עוד אם מדברים על הנקטר הזה, הנקטר הנצחי שהאלים השאירו לבני האדם. יש לנו את הנקטר הנצחי של הצדיק, עכשיו אפשר לשתות. שווק חיים לכל חי, הוא השאיר את החיים שלו. עכשיו בוא נבוא רק עם כפיות וניקח. וזה תיאור ממש פלסטי. ולכן דילגתי שתי שורות, לכן נקל מאוד לתלמידיו לקבל חלקם מבחינת רוח רבה מעצמית מאוד, ומעט מבחינת אהבתו ויראתו ואמונתו אשר עבד בהם ולא זיוון בלבד, שהיא רק מבחינת רוח שלו חגת ולא נפש, לפי שמבחינת רוחו העצמית מתעלה בעילוי אחר עילוי להיכלל במבחינת נשמה וגן עדן העליון שבעולמות העליונים. ונודע שכל דבר שבקדושה אינו נעקר לגמרי מכל וכל מדרגה ראשונה גם לאחר שנתעלה למעלה למעלה, אלא מדרגתו הראשונה נשארה למטה במקומו, ובחינה זו הראשונה נשארת למטה, היא מתפשטת בתלמידים לכל אחד כפי התקשרותו וקרבתו אליו באהבה רבה. אבל לקבל כל הרוחניות אינו אלא על ידי התעוררות גדולה באהבה רבה והכנעה עצומה, אז רוחה דרעותא דליבא המשיך רוחה מלעילא. כלומר, הגוף הרבה פעמים מפריע, מייצר חציצה, ודווקא היפרדות חלקי הנרן של הנפטר מאפשרת לי החי עם הנרן שלי לקבל ביתר שחרור את הרוח של הצדיק. שבק חיים השאיר את הרוח שלו לכל חי, ולכן כל מובן מכל זה שיכול כל אחד מהתלמידים לקבל חלקם ותורתם מבחינת רוח רבם בכל מקום, שהוא על ידי שאור גן עדן מתפשט סביב כל אחד. אם כן, אין צריך כלל ישראל מקום מנוחתו להשתתח שם על קברו. כן, אם באמת ההתרחשות היא כל כך ממשית, לא צריך לנסוע אל הקבר, אלא שבק חיים בכל מקום. אך הנה, כל זה הוא אם לא נפסק חבל ההתקשרות אהבה רבה אל רבו, כמו שהיה בעודו בחיים חיותו, מתנהג בעבודת השם, באהבה רבה ובאמונה, כפי אשר הורהו רבו. על כן יוכלו לקבל חלקם מבחינת רוח רבם, כמו שאמרו שם. אבל אם נפסק חס ושלום חבלי אבותות האהבה מצד טרדות הזמן, ואינם עולם הזה בניינים גשמיים, אשר כמעט נכבה אור תורתו ואהבה ואירה אשר הופיע עליהם בעודו בחיים חיותו, עד שבמשך זמן נוכל לחבות ולהיות נשכח ממנו לגמרי כידוע. כן, התהליך ההתפתחות השכחה הרוחנית בדרך כלל זה כמו שכתוב בספרים, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. למה נאמר וישכחהו? בהתחלה אדם יוצא מהתרא והוא רק לא זוכר אותה, אחר כך הוא שוכח. איך בתוך המציאות, בתוך החיים, אנחנו לא רק לא שוכחים, לא רק בגדר לא תתנה שמינן לו בעל מעדן לו בעל מדעת, אלא אדם מצליח להגיע אל הזיכרון. כן, זיכרון זה לשון זכר, ונשיות לשון נשי, שכחה, נשני. איך אדם מצליח לזכור כל הזמן להיות בהכרת הנוכח, למען תזכרו כל הזמן להעיר בו את ה... זה העניין של הציצית, כל הזמן למען תזכרו. הזיכרון הזה שמחיה בנו את הנקודה דנאיץ שנעלמת במשך היום יום. לפי שבחינת שנייה, הכן יוכלו לקבל חלקם מבחינת רוח, אבל אם נפסק חבלי אבותות אהבה טרדות הזמן, שכמעט נכבה אור צורתו ואהבה ואירה שהופיע עליהם בעודו בחיים חיותו, עד שבאמת שהזמן נוכל לכבות ולהיות נשכח ממנו לגמרי כידוע, אז זה צריך בעודו בחיים חיותו לקבל פני הרב תמיד ולשמוע מפיו דווקא דח. כלומר, המגע, פנים בפנים, מייצר איזשהו מפגש, איזשהו מגע שאמור לאפשר יותר לשרוד, זה אמור יותר להחזיק. ואף על פי שדבריו הם הבכתובים, אף על פי כן אינו דומה שמיעה מרחוק לראיית פניו דווקא. אנחנו רואים כל הזמן, גם אצל רב נחמן וגם אצל אדמו"רי חב"ד, את הצורך הזה, את הדיבור הגדול על המפגש פנים בפנים. לא מספיק, כן, מה שנראה מספיק רק ספרים, אלא יש צורך במפגש, כי יראת פניו גדולה יותר מקבלת דברים, ושניהם כאחד טובים וגורמים תוקף ועוד התקשרות אהבה רבה בתשוקה נפלאה. המפגש הפנים אל פנים יוצר את האינטונציה, יוצר את המנגינה, יוצר את מה שדיברנו ביום חמישי, את הטעמים והנקודות שהם לפני האותיות. ופעמים אני מרגיש מצוקה שיש אנשים בעולם שאני מכיר אותם רק דרך אותיות. הרבה פעמים היתרון שאם אתה פוגש אותם גם עם הטעמים והנקודות, אתה אומר, היה עדיף שלא. כן? לפעמים יש איזו אכזבה. ובאותיות, בקומת הנפש, זה נפלא, אבל אתה מתחיל לפגוש את הטעמים ונקודות, יש אכזבה. אבל... איך מייצרים את החיבור הזה בין הנפש, שזה האותיות, לבין המפגש, שזה המוזיקה, שזה האינטונציה, שזה קומת הרוח והנשמה, שזה שאמרו חז"ל, כל הדבוק בתלמיד חכם כאילו דבוק בשכינה, כידי דיווקו והתקשרותו יכול לקבל הארת אור אהבתו מבחינת רוחו אליו. אור אהבתו מבחינת קליטה ממש, כי הנה הדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
אור אהבתו
עכשיו הוא שובר את הג'ני, הוא אומר כדי שהצדיק יוכל להשאיר משהו, שיקרה משהו אחרי, צריך שיהיה גם משהו לפני. אחרת כל מה שאתה דבק בו זה דבקות באותיות, דבקות בנפש ולא בקומת הרוח והנשמה. עכשיו יש אנשים שבאמת כל עוד הם מחייכים אותם, הנפש והרוח לא מאפשרים לגשת אליה, הנשמה והרוח לא מאפשרים לגשת אל הנפש, הוא צריך להסתלק כדי לאפשר את המגע הזה. אבל אם אדם זוכה, הוא זוכה לחיבור כל קומת הנרן, מה שראינו בנפש החיים שער ב' פרק תזיין, גם הטעמים וגם הנקודות שזה נשמה ורוח עם הנפש, שזה האותיות. אלא הרבה פעמים זה יש איזה רגע של הלם, אדם פוגש אותך, אומר זה אתה. כלומר הניסיון, הדימוי, שמענו על גלעד, פתאום זה אתה. כלומר אני צריך עכשיו לחבר בעצם, נכון, להבריג נכון את קומת הנפש והרוח, או הנפש של הרוח והנשמה, הדימוי אל הממשי, אל הגוף, אל הפיזיות. יש אנשים, זה זכות גדולה למפגש הזה, יש אנשים כאמור שזה טרגדיה, כי אנחנו מעדיפים לשמר אותו כאיזה, נכון, ספר, מדף. פעם אז קרא לרב שגר שנה חמישית, אז אני אמרתי שאני מסתכל בבית מדרש ואני רואה אף אחד לא הכיר אותו בגוף, לא מכיר אף אחד מה לומדים. ואני שאלתי בכנות, האם זה שאדם מכיר זה לטיבותה או לגריאותה? אם זה שאדם לא מכיר, אולי זה יותר עוזר. כן, יש לך מדף, אתה לומד, כן? אבל אצל מי שפגש, זה היה בן אדם, זה היה דיבור, זה היה מפגש של אדם עם אדם, כל מה שזה אומר, אדם עם אדם. איפה יש רווח? אז הוא פה עכשיו מנסה כן לשכנע, אולי מסוים לשכנע שימשיכו לבוא אליו ולא יסתפקו רק בתורה של האבא שלו שהניח את הספרים. אבל הוא אומר יש צורך בצדיק מן החיים. חופן, חופש.
אז היא לומדה שם והביאו בכאן הפרשים, הביאו את קספי כדי ש... עבור שהסיפור הזה היו שם כמה תלמידות, הייתה בקבוצה שהם כאילו בדו, מי זה קרה בזה, אז הוא כבר לא ראו אותם
פתאום
מבקשו אותו
שאתו
לא רק שאתו, גם אדם כאילו דיבוס מוטט, אז הוא לא...
זה בעצם ההתרסקות, שפתאום יש את הפיזיות הנפשית ויש את קומת הרוח והנשמה שהוא בנה, כן? וזה לא פשוט. המון 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 טרגדיות גם בין זכרים לנקבות מתרחשות על הרקע הזה. פתאום המפגש עם קומת הנפש הוא מפגש מאוד לא פשוט. הרבה פעמים אתה שומע על מישהו ויש רשים או עצום סביבו, סביב הדברים שלו, סביב המוזיקה שלו, סביב הקומות הגבוהות של הקיום שלו. תום המפגש, כן? כולם מחייכים? מה עצו? אוקיי, נכון, אתה אמור להיות רענן. זה משבר גדול מאוד. זה נקרא להתחתן. להתחתן זה להסכים שאני רוצה את החיבור בין הקומות התחתונות שלך לקומות העליונות. עכשיו טען כנגדי מישהו פעם פה, איך אתה מאפשר לנו לפגוש גם את הקומות התחתונות? אני ממונה על האפשרויות האינסופיות, איך אני מאפשר לו? כן, יש פחות ברמזים. הוא אומר, אם אני לא חי איתה באותו בית, איך אני יכול להכיר את קומת הנפש שלה? זה לא במובן הכי פשוט, סדר, ניקיון, שוטף, יום יום, לא זה הייתה הקושיה. כלומר ממילא אתה יותר מסוכות. עכשיו אני עניתי כמו יהודי שניסיתי לטעון שזה הכרעה. כלומר, אני מכריע שאני מעדיף שתפגוש קודם את קומת הנשמה, אחר כך קומת הרוח, בסוף את הנפש, ולא להפך. כי יש סיכוי רק אם אני מתחיל מלמעלה. אוקיי? אבל אמרתי, באמת זה התהליך. אתה צריך להיות מאוד מודע גם במפגשים עם קומת הנשמה והרוח וקומת הנפש, במובן של הקיום הטריוויאלי והפשוט ונטול ההירואיות ונטול המאמץ ונטול הדרמה, האותיות של הקיום בלי הטעמים ובלי ה... אז נתתי לו עצה, אחר כך הוא טען שהעצה הזאת הייתה קטלנית, אז אני אתן לכם, מי שיוצא להשתמש בה צריך, יש קוד סודי, יש שם להשתמש בסתם. יצא עם בחורה, אותו בחור, כמה חודשים, כן, און ואוף, לא פסיק, פומי מאון ואוף, קדימה אחורה, קדימה אחורה. נו, מה יהיה? אמרתי, נותן לך עצה, היא מסוכנת, רק אם אין לך ברירה תשתמש בה. וישו, תיפגשו פה בעין חובלה, 8:30 בבוקר. אין לי איך להגיע, הוא אומר. תיקח את האוטו, סע. טוב, 10:15 הוא חוזר פה. אחרי דייטים שנמשכו, 40 יום, לילה, אוכל לא אכל, מים לא שתה. מה? נפרדנו. מה? אומר משהו בבוא הזה של היום, בלי הלילה היפות הזו, כן? בלי הבית קפה, בלי משהו בסכין הזה של הבוקר, נכון? הבוקר הזה. אז אנשים, יוצא אדם לעבודתו בערב, מה? הוא ישן. בסדר? בידך פקיד רוחי, פדית, אנחנו מתפללים שמישהו טוב ייקח את הנפש ורוח שלנו, למה הנפש מתנתקת. זה דייט. במקום לישון היה נפגש, היה עבודה על הוקטורים של הרוח והנשמה. אוקיי, פתאום יש נפש, הוא רואה אותה באור הבוהק, לא עייפים ולא אוכלים ולא רומנטיקה ולא פנסים בנחלאות ולא מסתובבים בין קרם, ככה פנים בפנים ונגמר. זאת אומרת, המפגש הרבה פעמים בכל הוויה בין הקומה הגבוהה יותר לנמוכה מאוד מאוד לא פשוט, הרבה פעמים זה מייצר משבר עצום, מחלקל חיים בחסד. עיקר הכוונות שאנחנו מכוונים זה להצליח להכין נכון את הנשמה בתיווך הרוח עם הנפש. בסדר? כל הדיבור של האינסוף, להכיל אותו נכון בתוך הסוף, בתוך המציאות. אין יש שפת אמת נפלא, תחילת יתרו. אז הוא אומר שכל העניין של מתן תורה זה איך, אם תביאו לי אני תביאו לי אני אמצא, ואם לא אני אחפש פה. בואו נראה. שהתורה, מצאתי, שנת תפרש למד ב', שהתורה היא העצה להתלבש חיות השם תוך המעשים גשמיים, שיוכל האדם להידבק בו יתברך אף בעולם הזה. וזה עיקר הקושי. מצד אחד, אדם שגדל בתוך קומת הנפש, ביום אחד הוא אומר, טוב, אני רוצה הקדוש ברוך הוא גם עם קומת רוח ונשמה, אני רוצה לעלות. הדתי מבית פתאום בא עם הגרטל אל ההורים בשוהם, הוא בא עם הגרטל. מה זה גרטל? מה פתאום גבעת שמואל גרטל? מה קרה? הבן השתבש? בהתחלה אומרים, מה, הבן נהיה חרדי? לא נהיה. אבל משהו בקיום הדתי הוא רוצה ללכת בכוח, בעוצמה, עד הסוף, די עם הנינוחות הזאת שהוא גילה. והצד השני זה אדם ש... פוגש את הקדושה דרך קומת הנשמה הגבוהה שלו, בעל תשובה, כן? היה לי את המסע הזה בשבועות הזה נתתי שיעור אצלנו בקהילה ככה, רק כך ירדתי לעין קרם, בסדר? נורא הזאת, אתה עושה אותה באחד וחצי בלילה, אנשים שגדלו לתוך דתיות בגדול, אנשים שלא גדלו לתוכה, אלה פוגשים מקומת הנפש, הוא מנסה להתרומם כולה אי רוח ונשמה, ובעל תשובה מתחיל גבוה גבוה, נגיד אנחנו מפסידים, הוא מתחיל בנשמה, לפעמים הוא מתחיל ביחידה. עכשיו, איך הוא פוגש את הנפש? ואז הטרגדיה היא במעברים, בעל תשובה פתאום רואה את הנפש המציאות, וזה מתרסק, גם המציאות הדתית, גם המציאות המציאותית, איך ללכת בעולם, איך בפועל, זה כבר קשה, הוא צריך הרבה מאוד כלים. גם המזרוחניק, זה היה נחמד לשיעור ד' די, אחר כך הוא מתאפס, התחיל לעבוד, עוזר בדיוק לנקודה שבה הוא היה. איך יוצרים את החיבור, איך הבעל תשובה לא מתרסק במפגש עם הנפש, ואיך הדתי מבית לא הופך את זה לאיזה אילוסטרציה של החיים, איזה משחק נאה לשיעור ד' די, ואחר כך הוא נגמל וחוזר בדיוק לקומת הנפש הבסיסית והריקה והיחסית עלובה שבה התנהלו חייו קודם. איך? מה? נו, מה אומרים? מה היה הצבא בשבילך?
ניצן? אתה יכול לשים פה
אין קולר, אבל בכל אני הייתי בוחר ישיבות לפי קולר. מה אתה? כן, תודה.
יש תורה הדינה
שזה מה שנשאר לך אחרי שאתה נכון. והצבא עוד יש לך איזה מערכת להתעמת מולה, החיים הם כל כך מאמתים שאין אפילו מישהו להתעמת מולו. בצבא יש אותך ויש את המערכת, עד שאתה מגיע, אם אתה זוכר, להיות במערכת, אתה המערכת, ממפי ומעלה, אתה המערכת. היית ממפה? אביעד יכול ככה, אתה אמור לייצג את המערכת, אבל נכון? שם כאילו זה נבחן, האם אתה בסיפור? אתה היית ממפה? לא סמך, אני ככה ממש ראיתי, זה המבחן, מבחן הממפי, מי שמצליח לשרוד את התפקיד הזה מתחיל לסמגד, זהו, הוא בפנים. אבל חפש תמיד יש את המערכת, הוא לא המערכת, להפך, הוא יכול לייצר נוגדנים. טוב, זה באמת המקום הזה, איך אנחנו מחברים נכון את העולם של הנפש עם העולם של הרוח. נקרא עוד קצת ונעבור קצת ליחידה, הוא מעריך הרבה. וזהו מאמרם זל חייב אדם להגביל בני רבו ברגל, לפי שעה זו מקבל תוספת אור מרוח רבו שמאיר אז ביתר סט ויתר עוז, שיהיה נותן את כוח ועוז התפרדותו מאימו להיות מתחזק בעבודת השם באהבה ויראה, כפי אשר קיבל מרבו, והכל מכוח הערת פניו. והיה לזה כאשר מתרחק זמן רב מרבו אפילו בעודו בחיים, אזי נפסק חבל ההתקשרות האהבה רבה ונופל ממדרגתו באהבה רבה בעבודת השם, כאשר יקרה מקרה זה בכמה אנשים כידוע. שוב הוא יחזור על כמה לא מספיק ללמוד את הספרים של אביו, אלא למעשה לבוא להיפגש איתו עם האדם החי. הוא עומד מול רב אהרון מסטרשלר, שבמובן מסוים זה תמיד יהיה המשבר של הדור השני, שהדור הראשון בעצם אומר אנחנו פגשנו את האדם, אין את האדם, נשארו הספרים, הכתבים, האותיות. הדור השני אומר לא, יש המשך של אדם, יש המשך בגוף. מה המשמעות של המפגש עם הגוף של האדם. והוא מנסה לכונן גם את השייכות אל הגוף של הרבי הקודם, שזה מנוחתו כבוד. זאת אומרת, ללכת אל הקבר של הרבי הקודם, בעצם זה מה שמאפשר לו להגיד, לא מספיק ללכת אל הקבר של הקודם, אלא צריך ללכת גם אל הגוף שלך. אבל כאשר אני אומר מספיק ללכת אל האותיות, אני לא צריך לפגוש אף אדם. תסתכלו בסוף העמוד הבא, שהוא אומר ללכת להתפלל דווקא במקום הפטירה של הרבי שנפטר, אדמור זקן. דבר זה שהתפילה מתקבל שם הוא יסוד מובן לכל דורש ומבקש השם, שיכולים ניסה לשם ולהתפלל שם בכוונה גדולה מעומקה דליבה, ואין נכון לבוא בטוח שוודאי יקובל שם תפילתו, כי המקום הקדום הזה גורם, או הקדוש הזה גורם לבית דברים. אחד שיכוון שם את ליבו בתפילתו מצד כוח האמונה החזקה שתפיל אליו ועימתה בפחד, השני שיהיה מובטח שיקובל שם תפילתו. זאת אומרת, יש מקום שהמפגש עם המת, אם קרה לך מפגש שחיית איתו, הוא זה שמייצר את החידוש הגדול שמתרחש ביניכם. הנה זה שמובן לדלג לסוף, הנה זה שמובן בגרת הקודש הנזכרת של בחינת תארה לתלמידים, רק שאינה מתלבשת תוך מוחים כראשונה, רק מהירה להם מלמעלה, והוא מעליות רוחו ונשמתו על מקור חוצבה לחקל תפוחים קדישים, ועל ידי זה נעשו על האותמן מכל מעשיו ודיבוריו וחשבותיו ותורתו ועבודתו, אשר עבד כל חייו ונזרעו בחקל תפוחים קדישים אורות עליונים. כלומר, כאשר הגוף איננו אפשר להתחבר אל האדם הזה בלי המורכבות של החיבור שמתרחשת אצל כל אחד מאיתנו. אבל כל זה רק אחרי שהיה לנו מפגש עם הגוף שלו. כלומר, כל עוד לא היה מפגש עם הגוף, קשה מאוד לקבל את ההערה הרוחנית והנשמתית של אותו נפטר. והנה הוא יגיע בסוף לעיקר דבריו, וזהו התגלות של בחינת היחידה שבנפשו, שהוא התגלות עצם אור נשמתו, כמו שהוא למעלה דבוקה באלוקים חיים, שעל ידי זה זוכה ממילא לגילוי אליהו ורוח הקודש, כמו שאמרו בכתפי הארי ודי לחכימה. כן, אחרי כל המדרגות של המפגש, דווקא ההתקשרות בחיים פתאום מאפשרת לי להיפגש עם המקום המקיף של הקיום של האדם, שכל עוד הוא נמצא בגוף, הפנימי שבו לא מאפשר לקיום המקיף להתגלות, וממילא המגע של אדם עם רבו אחר שרבו נפטר, כאשר היה קשר פיזי עם רבו, הוא זה המאפשר לפגוש את היחידה ליחדך, לפגוש את המקום ההשראתי של רבו, שלא היה אפשרי כל עוד רבו היה בגוף. ולכן נוסעים אל הצדיק כדי להיפגש עם המקיפים שלו, ופוגשים את הצדיק כדי להיפגש עם הפנימיים שלו, ולא מספיק רק לפגוש את האותיות, שזה הקיום של קומת הנפש התחתונה שלו. עד כאן קונטרס ההשתתחות, שבעצם ניסה לחלק את חמשת המפגשים שיש לנו עם האדם הנפטר לקומת הנפש, הרוח והנשמה, החיה והיחידה, שאנחנו פוגשים אדם אחרי שהוא נפטר. אנחנו בעצם פוגשים אדם בלי מחיצות עם כל קומת נפש והרוח, הנשמה, החיה והיחידה שלנו. זה ההשתתחות, זה היכולת לחבר חיבור מוחלט. עכשיו, יש בזה משהו אסקפיסטי, כלומר, בחיים לא קרה משהו עכשיו.
לא פגשנו אף אחד.
לא פגשנו, כן. מה אנחנו? שאלה. אבל כן, אני מרגיש שאם נשאר לנו, תגיד השנה, עבדנו הרבה על הארי. פגשנו את הנפש של הארי, פגשנו את האותיות של הארי. לאט לאט נכנסנו לרוח של הארי. להגיע למקום שלו זה בעצם לעורר את המקום ההשראתי שלו, לעורר את הקיסטה דחיותה, את השארית שלו. כן, תראו את התיאור בהערת השוליים 2 בעמוד הראשון, זה מעמק המלך, הקדמה השלישית, פרק רביעי. פעם אחת הראה מעשה שמסר למורנו הרב חיים ייחוד אחד, ללך לכפר אכבוריה, ששם קבורים אביי ורבה, והשתתח לקברם. והוא הולך והם אוסרים לו סתרי תורה, וכיוון שחזר הוא בא לרבו, עמד רבו, אמר לו ברוך הבא ומשיבו על ימינו, שמח שמחה גדולה. ומורנו רבי חיים היה חקרן גדול, כיוון שראה שעשה לו כבוד מה שלא היה רגיל, אמר לו הארי, אדוני מורי, אמר להארי, מה יום מיומיים שנעשה לי כל הכבוד הזה לא בחינם? אמר הארי, חייך לא מפניך קמתי ולא לך אמרתי אלא לבניהו שראיתי נכנס עמך. ראי לפה לביני מורנו הרב חיים, שניהם לא ידעו מאיזו סיבה נתחברה עם הפעם נשמת בניהו, שלאחר לימוד חודשים שכבר נשכח אותו מעשה הלכו שניהם יחד לכפר אחבוריה ללמוד. באמצע הדרך אמר הארי, אני רואה שבכאן קבור בניהו ולא היה לשם לא ציון ולא שום היכר של קבר. קנה מורנו הרב רבי חיים, חייך, אותו הפעם שהלכתי להשתתח על ציון הבית ורב הקודם לכן, ישבתי מכאן וזה המקום ממש, והייתי חוזר על הייחוד שמסרת כדי שיהיה רגיל בפי ובליבי למור אותו בלי טעות. אכן הודע הדבר, אומר הארי, שמכוח הייחוד שדיברתי על קברו בכאן עוררתי והורדתי נשמתו לגופו, והיא נדבקה בך לא הילכה למטה, וזה סוד כל המקדש עצמו למטה קדשין אותו מלמעלה. ואז בעצם אתה פוגש אדם שהתעברה בו אותה נשמה של צדיק. דורות מאוחרים יותר זה יהיה מספיק ללמוד את תורת אותו אדם. כלומר, דרך לימוד אינטנסיבי שאני לומד תורה של מישהו, לפעמים ממש אפשר להרגיש את זה בגוף, אני זוכה לאיזו אינטימיות עם אותו אדם. אינטימיות שאני מאפשר לעצמי, ככה גם מופיע בסוף פרק י' ד' בתניה, שהצדיק מתעבר באדם שלומד אותו. פתאום יש משהו נורא נורא, לא רק יראה בעל השמועה כנגדו, אלא סוג של ייחוד שמתרחש בין נשמות. החיבור הזה הוא חיבור לפעמים אפילו קצת מאיים, כן, פתאום אתה מבין שקרה ביניכם משהו, קורה ביניכם משהו, הוא כבר לא פה 100 או 200 או 500 או 2000 שנה, אבל יש משהו שאתה פוגש אותו אדם, כן, שקעת באיזה סוד שהוא גילה לעולם, ואתה והוא מבינים את הסוד הזה, יש ביניכם את הסוד הזה. כן. זה מבחינה הזאת, זה התורה נמסרה לנו דרך מישהו, דרך משה רבנו, דרך רבי, נכון? תמיד היא מסורה לנו, תמיד אנחנו לא עושים משהו שנלעס כבר. עכשיו אפילו על הקטע הפיזי, אתה כל הלימוד תורה זה ללעוס משהו שכבר לעשו, נכון? מישהו כתב את זה במה? זה תורה, נכון, אבל נכון, אבל לפעמים קרה משהו עם המוסר, ברוך שנתן את עולמו לשומרים, חז"ל אומרים, אם מי שנתן לי, שמר לי נכון את הסוד הזה של הקיום שלי, התרחש משהו, שזה במתנה. אדם זוכר, מרגיש שצדיק כזה מדבר איתו, ולפעמים משתנה משנה לשנה, תקופה לתקופה, באבולוציה. נכון, נכון. ככה אתה פוגש. יש לי חבר שלמד המון פסיכולוגיה, גם נהיה פסיכולוג, במשך השנים נהיה לי מאוד מאוד קשה לדבר איתו, כי כל דבר אתה מרגיש כמו בחדר טיפולים, כן? הוא משתדל לא, אבל לא מצליח לו, כן? זה, אמרו לי שזה מחלה אצל הרבה פסיכולוגים צעירים, שאני שומע שטוב לך, מה נשמע? ברוך השם טוב, אני שומע שטוב לך, זאת אומרת לו, אנחנו לא בחדר טיפולים, אוי, אבל כן, ככה הוא פוגש את ככה הוא פוגש את העולם. פסיכולוג טוב, כן, זה כמו בחור ישיבה אחרי אלול של שיעור א', מגיע הביתה, תן חידושים, כאן הוא פתאום מרגיש את הפער הזה. יש בזה משהו נורא נורא יפה, כן? הוא נכנס באמת, ולא לידו, נכנס באמת לסיפור. לאט לאט הוא לומד לדבר, יש שפה פנימית, שפה חיצונית, לומד לשחק את המשחק, חזר למערה, יוצא מהמערה. וכאילו יש איזו התעברות של השפה הפסיכולוגית בשפה שלו, זהו, זה השפה. עוד שפה, מעבר לשפה, הוא כן מדבר על פרסונה, על מפגש אנושי עם האדם הזה, עם האדם. טוב, אנחנו רציתי עכשיו, יש לנו ככה עוד 40 דקות עד שנפליג, לדבר על היחידה, עוד קצת פנים ליחידה. בעצם זה יסגור לנו, אני לא שלחתי לכם את הסיכום עדיין, מה שאביעד עשה. שלחתי את הסיכום לפני שבוע, אבל לא החודש הקודם. שלח, עזר השם, לדבר על היחידה, כן, על הלא מדובר. הנה אני מתחיל. כל מה שדיברנו עד עכשיו, לא, יחידה אין דבר. דיברנו על גילויים של רובד בתוך רובד, כן, אם אני צריך לעשות את זה כמו ציור של עיגולים, אז הנפש היא הקומה הבסיסית של הקיום. אני נכנס עוד קצת פנימה בהתפתחות של הגיל שלי, של ההכרות שלי, אני מגלה את הרוח, את האישיות, את הסובייקט, את הכישרונות, את הדאגות, את הפחדים, את החרדות. כל אלה בעצם מגלות לי או מגלים לי לאט לאט שיש בי קומה נוספת מקומת הנפש הבסיסית של המקום, של השייכות הטבעית לדברים. פתאום אני שואל שאלות, כן? גיל ההתבגרות, הטינג'ר הקלאסי, שבודק רגע מי אני ולמה, מה אני ביחס לחברה. כן, הנפש, אם אני ארצה לדמות את זה לדימויים של הבעל שם טוב, מקבילה להכנעה. בסדר? יש איזה הכנעה. אני מקבל את הקיום, אני לומד לשחק בתוכו, ופתאום ברוח, באינדיבידואל שמתגלה, אני מגלה את ההבדלה. איפה אני? למול ההורים שלי. אני בוחן וחוקר את חיי האהבה של ההורים שלי, ואיפה אני אהיה הרבה יותר טוב. הרבה, לא קצת, הרבה יותר טוב, נכון? כולנו הבטחנו את זה לעצמנו בשלב מסוים בחיים, שנהיה אנשים יותר, הורים יותר טובים. זה בהתחלה, נכון? לא, זה רק אצלי. גם בסוף. גם בסוף. ושלב יותר מתקדם, זה תחילת גיל ההתבגרות. אתה יודע, יש לך כבר ספר, איך אתה תהיה כהורה. יותר קשוב ונחמד ונעים, בלי נורא, רק נחמד ונעים. אחר זה נגיע לשלב של הרומנטיקה, אתה מגלה את העייפות אצל ההורים. אתה אומר, מה שאנחנו נהיה ביחד, שאני אמצא אותך. הפסגה של האהבה של ההורים שלנו זה היה היום הכי שפל ביחד שיהיה בינינו. ויחסי החברות, פתאום דווקא למול, זה נקרא הבדלה. עולם הרוח שלי מקבל את תוקפו דווקא למול. באיזשהו שלב, בגיל די מתקדם, אני אומר, אוקיי, ומה אני לוקח גם מכל מה שראיתי? אבל זה שלב מאוד מתקדם. שלב הראשון, איך אני הרבה יותר. נכון, זה על גבי זה, או בתוך זה יש את הנשמה, עסקנו הרבה בחלוקה בין התבונה לבינה, מקום של החיבור אל העוצמה, אל הנצחיות, אל האובייקטיבי, אל הרציונל, אל השכלי, אל המוחלט, אל ההערה, ראשית ההערה, או התחלת תפיסת ההערה של המוחין דאבא, של הכוח הזה, של אני לא עושה דברים רק כי הם הסובייקט שלי מתחבר, אלא אני שייך למשהו הרבה יותר גדול ועוצמתי שסוחף את כל אישיותי אליו. להגיל זה אחרי, זה בין 18 לחופה אצל חזן. כן, במדינת ישראל בן 18 בצבא בישיבה הולכים בגדול, כן, ימים גרעין באיזה מרכז קליטה, הולכים לאיזה עיירה, עושים משהו, נכון? משהו גדול לקומת התבונה. אחר כך דיברנו בעריכות על קומת הבינה, התלת שוב יש איזה חזרה לחיים, חיפוש הדופק של החיים, החיפוש של האנושי, של הסובייקטיבי בתוך האובייקטיבי, זה כבר התנועה מהבינה אל החיה, כמו שראינו בדברי חלומות פרק כ"ג של רב צדוק. אנחנו רוצים כבר להרגיש את הדופק, את מקור החיות של האינסוף אחרי התקופה. ממש אפשר לדבר על צירים של התפתחות בשנים, בתחנות קיום ובחיים. אנחנו רוצים, ואז רוב האוילם בעולם שלנו מתרסק במעבר מהתבונה אל הבינה, ואז הוא מפתח ספורט. יש בחור שלמד כמה שנים מעליי בישיבה, מזה הוא חי. הוא מספר לכל העולם כמה היה טוב שהוא למד בישיבה. מה הלך אז? איך היו הולכים ביחד בכותל שבועות, ארבע בלילה וקר. היום יאריך ימים על ממלכתו תרות בתיקון קרית. אבל אז, נכון, פתאום אתה נהיה בלבד. בלבד יש, אתה מתחיל לפתח את הנוסטלגיה לקומת הנשמה העוצמתית, החזקה, הגילויי הבינה שהתעצמו בתבונה. אתה עכשיו, אבל תן לו לנוח, הוא עשה את שלו. הוא עכשיו מגיע אל שבועות, שיעור אחד, שומע שיעור נחמד, שם הכי ביזרי שאפשר, רק מוסיף, אבל הוא כבר לא שייך לעוצמה האדירה הזאת. אנחנו מדברים על קומה של חיה, קומה שבה אני ממשיך את ההתפתחות הרוחנית, שאין עצירה, של גילוי אין סוף, חיים להחיות, התנועה מאלוקים לאלוקים, חיים במציאות עצמה, בהוויה עצמה. איך? בניגוד למשה שפרש מאשתו, משיח כתוב לא יפרוש מאשתו. איך הגילוי של החיים הוא גילוי של חיי החיים בתוך החיים, אחרי אבל התנועה של הנפש והרוח והנשמה, עם המורכבות של הנשמה, עם הכוח האדיר, כן? מי שלא היה קומוניסט בגיל 18 זה בעיה, עם הכוח החיים האדיר הזה. אתה רואה מה זה? שילמו לי איזה כפות. קומוניסטים לא יהיו שלא יבואו. אחרי זה, איך אנחנו בעצם מייצרים, זה שאלה רצינית, ישיבת החיה, איך היא נערכת לנשמה, שאלה רצינית. אני לא מתייחס כמו רגרסיה, טוב שאתה אומר, זה לא רגרסיה, זה מעבר מהמרחב הדיני של הבינה, של הקושי שקיים בנשמה, שזה עדיין חיצוני לי, לתנועה של הליבה מכתבנה, נכון? כותבים על לוח ליבך, איך אדם זוכה למעבר מתורת השם, וזה מהנשמה לתורתו יהגה אל החיה. כשרואים אדם כזה, הוא אדם מאוד נינוח ומפויס, כי יש לו מקום, יש לו את הבית שלו. כל התנועה שהרב שגר ניסה לחלץ מתלמידי הרב קוק, הוא ראה שהם הגיעו לתחתית הנשמה, עם המון המון אגרסיות שהנשמה מנקזת אליה. הרב שגר ניסה לפתח את קומת החיה, את השייכות שלי, כי זאת הביתיות שלי, זאת השייכות האינטימית והבסיסית. המסתורין של מלך בידי, כמו שהוא כותב בהקדמה לתורתו יגה, אפשר להראות את זה בעשרות עשרות מקומות. כן, אני אוכל סתם לקרוא, בואו נראה אם זכרתי להביא. כן, המקום של הגילויים דווקא במקום שבו אני, שם אני נמצא. האדם הדתי לא חייב להרגיש שביתו הוא הטוב ביותר. בקומת הנשמה, זה הכי טוב. אם אתה נמצא בישיבה ולא משכנע את כולם להגיע לישיבה שלך, אם יש לך רבה ואתה לא עושה לו פרובוגנדות, אתה בבעיה אמיתית. לא, אתה מכיל את כולם וכל אחד עם האמת שלו. כותב הרב שגר בתורתו יגיע עמוד 184, אתה לא חייב להרגיש שביתך הוא הטוב ביותר, כי אנחנו בקומת החיה, קומת הנשמה, אתה חייב. אין פה דיון. אם בחור בשיעור א' לא רוצה שכולם יגיעו לישיבה שלו, תעודת עניות לו ולישיבה. הוא רוצה, הוא בלהט, הוא משכנע את האחיות שלו שגם יבואו לישיבה, הכל. כן. נהיה מטווח. מפגש מחזור זה מטווח. אומר הרב שגר, לא. בחיה זה פשוט ביתו. התחושה הזו היא בסיס לאמונה עמוקה ביותר. הפוסט-מודרניזם יצר חברה משוחררת המאפשרת לאדם להכיר עולמות אחרים מתוך עניין כן ואמיתי. פוסט-מודרניסט נותן לגיטימציה לאמונה כל זמן שהיא מבטאת את הבחירה בבית. כלומר, יש לי את הבית שלי, אני שם, אני לא דן איתך אם זה בית טוב או לא, נכון או לא, מתאים או לא, רלוונטי או לא. כל זה מחוץ לאמונה, זה עדיין שייך לקומת הנשמה, אבל אני שייך לקומת החיה. אני מחפש את המציאות בלי צידוקים חיצוניים לה שאני כל הזמן אנסה לשכנע אותם. אני שייך לדבר הזה.
וכאילו הבחור בשיר
ביין
ששומר למישהו, כאילו לבוא להרמות ולא אומר לו,
הוא אפילו לא אומר תבוא, הוא אומר זה הבית שלי. זה הרבה פעמים
צורך של בחור בהתחלה להסביר לעצמו למה הוא נמצא במקום מסוים, למה הוא בחר את זה, למה הוא עם האישה הזאת, אלא תנועה שאנחנו ביחד. כן? שמי שנמצא בקומת הנשמה זה נראה לו נורא נורא מוגבל, התנועה הזאת. למה אתם ביחד? אולי אתה הפסדת, אולי זה עסק לא טוב, כן? אולי זה לא כדאי. זה הבית שלי. כן? למה אני יהודי? זה הבית שלי. במובן מסוים זה קצת מעקר את האפשרות לשפה. אני לא בא לשכנע אותך למה זה יותר טוב, זה המקום שלי. בוא, אני יכול לספר לך מה קורה אצלי בבית.
שאלה
אני חושב שזה היה כוח הרבה פעמים של האומנות. כלומר, האומנות לא באה לשכנע אותך, ואז אנחנו חוזרים לרוח. נכון. איך אנחנו מגלים את קומת הנשמה ברוח? שווה חיה. וסובך מאוד. לכן אומר רב נחמן, משיח יכבוש את כל האוילם במוזיקה שלו. כן? תראה איזה פלאות עשו איתנו מוזיקאים בדור האחרון. הסכימו לתת לנו קומת נשמה בתוך קומת רוח, הרבה פעמים גם התרסקו. כלומר, איך אנחנו מצליחים לחבר, לגלות את הרוח עם הקדושה, עם קומת הנשמה.
זה חוויה מיסטיקה.
זה מיסטיקה. כלומר, זה המעבר מהתיאולוגיה של קומת הנשמה אל המיסטיקה. מה אני יכול?
עלה לי בשבועות המושג מיסטיקה כעוגן.
הרבה פעמים יש...
זה אקסיומה.
יש מיסטיקן שהוא מיסטיקן של עולם הנשמה, הוא אומר בדיוק את מה שבעולם הרוח אומרים, הוא אומר אותו דבר, הוא קורא את הרב קוק, כן? אבל הוא מתאין את זה באגרוף של אידיאולוגיה של הנשמה. כלומר, הרב קוק, התחושה שהוא כתב את זה בעולם החיה, פתאום הגנת את זה, ככה זה, זה מיסטיקה בלי רוח מיסטית, לאמור תיאולוגיה. אנחנו עכשיו מדברים על תנועה הפוכה מהנשמה אל החיה. כל זאת ועוד ראינו. עכשיו אנחנו מדברים על היחידה. אתם איתי?
אין איסור חג, זה רק הרציניים הגיעו. משימות נפש. אנחנו מגיעים למשימות נפש. מה שתיארתי עד עכשיו זה דרך הרובד בתוך רובד, הבבושקות. אני מחפש עוד רובד בתוכי, עוד רובד בתוכי, עוד רובד בתוכי. אבל יש תנועה שאני אומר, שבירה מוחלטת. אני מסתכל ואני אומר, וזה תיאור שמתואר בהרבה ספרים, שבירת הלב, המרירות של הנפש ביחס לכל הקיום. אני אומר, תגיד, ובשביל כל מה שסיפרתי לכם עכשיו, כל קומת הנרנח המודולרית הזאת היפה, כן? הדתית לאומית הנכבדה הזאת המומשגת, בשביל זה כל זה שווה? בשביל כל זה הקיום הזה שווה? אני מחפש משהו שהוא הרבה מעבר, האני שלי, ולא הנפש ולא הרוח ולא הנשמה ולא החיה. גם אני מחפש משהו ששווה ללכת עליו, זה הכל. אני מוכן להתאבד, זה קפיצה, כן? זה רבי אלעזר בן דורדיה, שנה מסוימת זה אלול. כל השנה אני עובד עם הנרנח. לעבוד באלול עם הנרנח זה טרגדיה. אני מגיע ופתאום יש מקום, אני שואל את עצמי, למה כל זה שווה לי? למה אני הולך על זה? יש המון המון דין בשאלה הזאת. דין, קשה מאוד. הפירוקים שעוברים אנשים ששואלים את עצמם את השאלה הזאת, פירוקים מאוד לא פשוטים. לא יודע אם מחווית את דברים כאלה. זה לא ליניארי, זה תמיד לא ליניארי. לא בהכרח, במובן מסוים כל הליניאריות עכשיו כבר לא מצליחה לקייל את העוצמות האדירות שאני תובע מהמציאות. מה זה נותן? זה לא נותן, זה הקיום. תחשוב על רבי, זה לא הקומה, זה לא היחידה, היא לא הקומה מעל החיה. זה מה שרציתי להגיד, אין לה לבושים. החיה איפשהו אחורי דחיה שולח לבושים בידי הממוצעים. ברגע שבנינו את הבינה והתבונה, הבינה זה בעצם תחתית דחיה. פה זה קומה עצמאית. אלעזר בן דורדיה, כולם עבדו נורא קשה, והוא בא עם היגואר שלו, עוקף את כולם. תחשבו על החבר'ה שעבדו קשה, כל החיים היו בישיבה, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז אני זוכר, למדתי את זה פעם ראשונה, שאלתי שאלה, אמרתי, אז בשביל מה לעבוד קשה? נכון? למה לעבוד קשה? אתה חוגג כל החיים, ברגע האחרון אתה אומר, לא היה שווה. וואלה, גם חגגת, גם צדיק, למעלה, כולם באים אליך. כל הצדיקים שפה עבדו כמו חמורים הם על הפרנצ'ס, אתה בראש השולחן. במובן עמוק, מה שאז ואז הולך איתי, כמו שאתה אומר, אין לחזור בתשובה ולהמשיך לחיות. אין לך כזה. עוד רגע אני אסביר למה מה שאני אומר לא נכון, אבל במובן מסוים, זהו, חזרת בתשובה, אתה מת. כלומר, בקעת את כל קומת הנרנח המודולרית, המובנית, היפה הזאת שלימדו אותנו, טק 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 מסודר, זהו, פרקת הכל, עכשיו אתה קופץ. אלא מה? שהמקום הזה באמת מגיע שאדם מסתכל על עצמו, ובשפה של בעל התניה, בתניה הוא מבחינת מרי דחוש בינה, מסתכל על ניצוץ אלוקי שבו. הוא אומר, העבודה והעשייה והמחשבות והרגשות, ואפילו, זה אסור להגיד לאנשים בשלבים סיימים, אבל אפילו הוא חשב, אשר אמרנו בצילון יחיה בגויים, הוא יתחתן וזה יקרה. גם זה, אחרי כמה שנים הוא אומר לעצמו, למה זה אנוכי? עבודה והביחד שלנו והילדים והבית, הוא כבר בנה בית, בשביל מה כל זה? בשביל מה כל זה שווה? אני מרגיש שיש משהו, שיש איזה כוח בתוכי שהרבה יותר אדיר ונסתר וחזק ותובע ואין סופי, אומניפוטנטי במובן העמוק של האומניפוטנטיות, שלא מצליח להתארגן ולמצוא את עצמו בתוך הקיים. ויש רגע של המון המון כאב בהיחשפות הזאת, ויש גם רגע של שחרור. פתאום אתה אומר שזה לא זה ולא זה ולא זה. כן, אני אנסה לספר את זה בסיפור שמופיע בבית רבי, לצמח צדק, שיושב על ברכי אדמור הזקן. אדמור הזקן שואל אותו, איפה סבא? קראים את הסיפור? איפה סבא? אז צמח צדק תופס לו את האוזן, אומר, הנה סבא. בוא נתחיל את זה כמו ילדים, מושך בזקן, הנה סבא. לא, זה הזקן של סבא. איפה סבא? מושך באוזן, זה האוזן של סבא, חן על זה הדרך. ואז הוא צועק, סבא נעלם רגע, חוזר, אומר, סבא. כלומר, אני משחרר כל תפיסה, גם בנפש, גם ברוח, גם בנשמה, גם בחיה, אני משחרר את כל הסופיות שבתפיסה שלי. זה בעצם מה שטובת הכפירה מהאמונה, לשחרר את כל הקומות של הנרנח. האמונה בתארתה, כותב הרב קוק במידות הראייה, באמונה פסקת אביו, על ידי האפשרות לכפירה. האפשרות לכפירה אומרת, זה לא זה, אני רוצה את הגלעין היותר גלעיני של הקיום. זה לא החוץ של הקיום. איך? זה לא החוץ של הקיום שלי, ואני מחפש את הקיום הזה, את הדבר עצמו. כן, בגמרא בברכות דף כ"ח, שאנחנו רואים שרבי יוחנן בוכה בפני תלמידיו, אינני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. מה זה אינני יודע באיזה דרך מוליכין אותי? האם כל קומת הנרנח שבה חייתי הייתה אכן שיקוף נאמן לדבר הזה שאני לא יודע לתת לו שיקוף, שזה היחידה? האם בחיים היה לי איזה חשפות לקומה הזאת? אני חושב אגב שזה הכוח הרבה פעמים של המזרח. המזרח לא נותן פייט בשום כיוון, לא המציאו שם לא מטוסים ולא אטום ולא דיסקונקי, כלום. הם המציאו אופציה מהירה ואפשרית לכל יחידה להיפגש עם היחידה. כן? כלומר, לשאול את השאלה, למה אני הולך על זה? מפגש אדיר שאין לו מתחרים, אין בו יחסי כוחות אפילו. לכן מגיע הבחור הצעיר שלנו, סיים את הצבא, סיים את הישיבת הסדר הרוחנית המרגישה, והנה הוא נוסע לשם, שם הוא פוגש את כולם. אבל אם הוא פגש לא את כולם אלא גם את השם, אתה מרגיש שמישהו תובע ממנו לשאול את השאלה, למה? למה כל זה? למה זה שווה? עכשיו, כמובן שלבודיזם קרה מה שקרה לכל דת, לכל מערכת, לאט לאט היא לא יכולה לשרוד בקומת השאלה הזאת, והמי הופך לאלה. שאלה היא איך לא קורך את העגל ואיך רד כי שיחת עמך. אבל כשהוא פוגש, הוא פוגש את השאלה. זה המפגש במובן מסוים עם הזמן הקדוש, עם האדם הקדוש ועם המקום הקדוש. כשאדם מגיע למקום קדוש, כן, הר הבית, בית המקדש, זמן קדוש, שבת, יום הכיפורים, נעילה, או בתוכו מגלה את המקום הזה של של היחידה שהיא מחוץ לסיפור. טוב, זה משחרר, מייצר שחרור אדיר של אין עוד מלבדו, של כולה קמי כלא חשיב, של איזה מגע עם העולם, של אני נגעתי בנקודה הזאת. עכשיו, זה לא פותר אותי מאחריות לעולם, כן? זה לא שהחיים נהיים סוכר ודבש כי אני הגעתי, אבל יש פה אדם עם הנקודה על המצח. הנקודה על המצח זה הגילוי הזה של היחידה. יש פה איזה גילוי, כן? מצחה זה רב הדר, רב אבין, גילוי היחידה. לכן בסעודה שלישית יש איזה גילוי, כן? יש הרבה אגרות של גדולים, אדם מתלבט מה לעשות, יתבונן מה הוא רוצה באמת בשעת סעודה שלישית. סעודה שלישית זה גילוי היחידה, וממילא אדם מחפש ויש לו את הנקודה הזאת שנמצאת עליו נמצאת מעליו, נמצאת על גביו.
עכשיו אם אני נזכר בארי שאמר שיש מחשבה ורצון, בריאה ודיבור, יש לנו את כל קומות הגילוי של ההוויה, אז יש לנו מציאות שהיא גבוהה יותר, נישאה יותר, שבעצם לא מתרגמת לשום הוויה. שזה הייתי אומר, זה הקישור המוחלט אל הנצח. אדם נגע בנקודה הזאת, אדם נגע בקישור המוחלט הזה, זה מעבר לבחירה, זה מה שהאדמור זקן יכתוב לנו בליקוטי תורה פרשת ראה דף כ"ה: ליחידו של עולם להיכלל בעצמותו ישנה בכל אחד ואחד מישראל. זה המשיכיות שבאדם, של נטולת זיקה ברורה לקומת הנרנח. כלומר, זה, יש פה איזה הליכה עד הסוף. עכשיו היינו במה שאומר אביעד, רוב החבר'ה מסיימים באיתנים. מסיימים באיתנים. כלומר, השאלה הגדולה היא איך אני בעצם מצליח ליצור זיקה בין הקומה הזאת של היחידה אל קומות יותר גבוהות. לכן מה שרוב העולם היהודי והקבלי מעדיף זה לא להתעסק בקומת היחידה. הקומה הזאת של אין עוד מלבדו, הקומה הטוטלית הזאת, הקומה של שאתה והאינסוף זה אחד, קומה מסוכנת. כן, הבדיחה אומרת שבאיתנים כל אחד מגיע, הרבי מלובביץ', אז כולם אומרים לו, גם אני התחלתי ככה ארוחת ערב ב5:30, דיר בלה קלטה אחר. בסדר, אנחנו נכנסים למרחב שאי אפשר לדבר בו. אז אני רוצה לקרוא משהו מקונטרס עניינה של תורת החסידות.
היום
התפלל. איתנים? מאותגרים נפשית, בערי ירושלים.
קשור לדעת או לא?
לא, לא, זה מוסד שהמדינה...
בית חולים, בית חולים.
אולי יש עדיף בית חולים
למשפעים דתיים? במובן מסוים כל משוגע הוא דתי. אבל יש עוצמה אדירה, פתאום אתה פוגש אנשים שיש לו איזה סוד שהוא הולך איתו, שנגע בו היחידה ליחדה. המקום הזה,
כן,
נכון, זה כולם במשיח, כולם התחילו ככה. יש תיאור נורא נוגע ללב שבסוף פרק כ"ד בתניא הוא מתאר את זה. שנייה אני אפתח את המקום הזה שאדם הולך עד הסוף. זה המסירות נפש, כן. כלומר, אדמור זקן ינסה כל הזמן לקחת את המקום הזה ולראות איך הוא שנייה, לא, זה לא פה. שקיום התורה ומצוותיה, זה סוף פרק כ"ה, סליחה, תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו להשם על ייחודו, שיהיה קבוע בליבו תמיד ממש יומם ולילה, לא ימיש מזיכרונו, כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה. איך אדם מצליח לנצח את היצר, את קומת הנפש הכי סוערת, הכי תוססת, שאתה מנסה להסביר לא נס בירים של קומת הרוח והנשמה, אולי אפילו החיה, לא, רק קומת היחידה. הכל תלוי בזכירת עניין מסירת נפשו להשם על ייחודו. ייחוד השם זה גילוי קומת היחידה, שהוא זה שנותן את הסיכוי של האדם להתגבר על כל המפרים. לכן יגיד אדמור האחרון מחבד, הוא מנסה לנסח מה חידשה תורת החסידות. זה קונטרס נורא נחמד, מניח שיש אותו ברשת, נקרא קונטרס עניינה של תורת החסידות. קצר. מעלת היחידה על ד', אתם רוצים שאני אשלח ברשת? one minute. הרבי מלובביץ'. כן, כן. מקסימום, אם אתה רוצה, אביעד גם יכול לקחת אותי, אז אתה יכול... לא, אתה יכול להפליג ל... אתה למרכז העיר. אז אולי לא. שקורא. תודה. הנה, שלחתי לכם, יש? כותב הרבי ככה, מעלת היחידה על דלת בחינות נרנח, דלת בחינות נרנח הם מדרגות פרטיות. ובחינת יחידה היא עצם הנשמה שלמעלה מגדר פרטים כשמה. ואם היות השם מבחינת יחידה, עצם הנשמה נמשכות דלת בחינות נרנח, אין זה שבחינת היחידה היא בגדר מקור וכלל לפרטים אלו. כי לשון יחידה מורה לאחדות פשוטה מושללת מאיזושהי שייכות לפרטים, גם בגדר מקור לפרטים, כי אם שהיא נקודה עצמית של הנשמה אלא שממנה נמצאות דלת בחינות נרנח, יש פה מציאות של עצמיות מוחלטת עם כל המורכבות של העצמיות הזאת. זה שייכות, הייתי אומר, באותיות של קבלה לעולם של אק, לפני גילוי האצילות אפילו. והשאלה היא איך אדם מצליח לגלות את הגילוי הזה שלמעלה, למעלה מהגילוי, כן? למעלה מההופעה הפרטית. אם אתם רוצים קצת בקבלה, זה המקום של האריך ביחס לספירות, אק ביחס לעולמות, ואור אין סוף שלפני הצמצום ביחס לסדר ההשתלשלות. אם אדם הצליח אייל שייף אייל נאפיק, מה שאנחנו אומרים, אין, רואים זה בהספדים, אייל שייף אייל נאפיק, הצליח להיכנס בשלום ולצאת בשלום, זה אומר אדם שהצליח ללכת עם הסוד הזה של המוחלטות של האדם עם האין סוף, עם הקדוש ברוך הוא, עם האלוהי, ולשרוד. עלה שמיים ויורד עוז מבטחה, רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אבל רוב הקיום הדתי שלנו, רוב הכיוונים בכלל לא רוצים לדבר איתנו על המקום הזה. המקום הזה הוא מסוכן, הוא מפחיד, ואנחנו מעדיפים לדבר על קומת הנרן. גם המקובלים, גם המקובלים ספרו על כף יד כמה ערים מדבר על יחידה, כף יד. חב"ד שמו את היחידה בראש מעייניהם, היחידים. המפגש עם הרבה, התקשורת שלי עם הזולת היא תקשורת של היחידה, כן? שאפילו סיפרתי עכשיו בשבועות, שרב בן 60 הולך כדי לקרוא עם כמה ילדות משועממות, בנות 7, 10 הדברות בגן משחקים. דמיינו את ההורים שלכם, אבא שלכם עם זקן לבן ארוך, איך הוא עושה זה? בלי שום פקפוק. הוא מבקש לדבר דיבור של יחידה, כן? אין שום מגע עם קומת הנרנך.
יש את המשל הזה של חב"ד, של בלון
גבוה גבוה בשמיים,
אתה מושך
אותו. אתה מושך, אני מנסה להעיר את הכבל, הוא לא יתעורר עכשיו, מתי שהוא. זה אפילו לא מעניין אותי מתי. אני ניערתי את הכבל של היחידה בקיום של הילדות האלה שבסך הכל באו לשחק בשבועות במגלצ'ה או בנדנדה. זה העניין. רב נחמן, אני חושב זה במקום אחר. רב נחמן ינסה להעיר את המקום של הגעגוע, של הכיסוף, של הוא ידבר איתי דרך המקום, דרך המקום של הנפש. הוא ינסה לזרוק אותי, הוא ינסה מלמטה. הצדיק הוא חלק מהעולם, ודרך הלמטה הוא יגיע. הוא גם ינסה את המעבר הזה, את העוברי רצונו, הוא דילוג על הנרנך. לכן באמת זה נורא מתסכל היום הרבה מאוד רבנים שאומרים, רגע, איך חב"ד בברסלב גונבים להצגה? למה זה עובד? איך? ישב לידי זה ראש ישיבה, היה בדיוק לפני איסור חג שבועות, 8 שנים, היה ערב לרפואת הרב שגר, היה 2,000 איש, היה כאילו ההתגלות של הרב שגר, שהוא כבר היה על ערש דווי, ממש בגסיסה. ידי ישב ראש ישיבת אסדר, חשוב, מהדור שהרב שגר, הוא אמר לאשתו, מרים, גם אני למדתי מהר"ל ורב צודק, מה הוא אומר? אני לא מבין כלום.
איך זה קורה? מה הוא אומר? פתאום אתה נתקל בזה. אני אומר, זה קורה גם מול חבל ומול ברסלב. איך הם עקפו את כל העבודה הסיזיפית, הקשה, של העולם הדתי? נכון? אתה כאילו, אתה לא מדבר על המקום הזה, אתה מדבר דיבורי נפש. אתה אומר, כולי ואולי אני אגיע ליחידה. בית בוי דדוס, על מה הוא מדבר? על השלום בית, בסדר? על השלום בית, או על זה שאין לו שלום בית בדרך כלל, על זה שהיא זרקה אותו, על זה שהוא רוצה אותה, זה השפה. אני לוקח את קומת הנפש ואני זורק אותה בשיא העוצמה והפראות, שכל אומן, יש גם פראות, לקומת היחידה. חבד, אין בכלל, אין חסיד, אין גוף, אין נפש, אין רוח, אין נשמה. הוא ביחידה, הוא חי. לכן הוא יכול ללכת לאתיופיה, להקים בית חבד בניגריה, בתוך הרגש, הכל בסדר. אברהם סלבר חווה את כל הקשיים שאפשר, אין בור שהוא לא נכנס, אין בור. חבדניק, הוא לא יודע שהוא נכנס והוא יצא, אבל הוא ביחידה, אין בורות. אז אצל אברהם סלבר אין בור שהוא לא נכנס, אצל החבדניק אין בור בכלל בזה העולם. זה עוצמה אדירה. פתאום מדינת ישראל נעזרת בחצר חסידית גלותית אנטי ציונית. איפה נשמע למה? שגרירות. ומכירים, מדינת ישראל מכירה בזה שהשליח מקים בית חב"ד בניגריה. אני מנוי על בית משיח, אין החב"דניקים אצלנו עשו לי מנוי. אז ביום העצמאות לא היה, לא הוזכר אפילו בקיו זה שיש מדינה, אתה לא יודע. אבל היה רעיון עם שליח הרבה בעיירה בקונגו, ארגרפון קונגו. זה המשיכיות, אין שם אף אחד, והוא אומר אין שם אף אחד, אבל לפעמים יש איזה איש עסקים שנתקע בדרך ל... איך יש לו כוח, נכון? זה הפוך לגמרי. ברסלבר מגיע, נכנס לדיכאון עכשיו חודשיים, מה הוא עושה פה? הוא מתבודד, הוא צועק, הוא רב עם אשתו, אשתו משאירה אותו בחוץ, הילדים כבר אין להם כוח, הם בכיכר חתולות, הוא נמד לשון בחוץ, הכל קרוע, ואומר גם מאחורי הדבור עם הקושי, עם העוברים עליך, אני עומד. זה ברסלבר. חבל בכלל לא יודע, הקושים, דייקה. הוא שם, הוא בקומת היחידה. תראה, אני אקרא לך משהו מהרבי. וכמו שרואים בפועל, זה ספר המאמרים של הרבי, כמו שרואים בפועל כמה אנשים שביותם במקום שהיו גזרות על תורה ומצוות, היה להם מסירות נפש בפועל במשך כך וכך שנים, וכשבאו אחר כך למדינות שאפשר להם בתורה ומצוות מתוך הרחבה, אין עיקר המסירות נפש שעליהם מקודם. כי זה שעמדו במסירות נפש במשך כך וכך שנים, ולפי שאיר בהם גילוי עצם הנשמה שלמעלה מהכוחות הגלויים, ולא נעשה על זה מכוחות הגלויים עצמם, מה שאני ארצה זה להשאיר אותך כל החיים במקום הלא גלוי, לא, שלא תהיה בהרחבה, בסדר? שאתה כל החיים תהיה במקום הזה של היחידה, וזו עוצמה אדירה. כן, אני מספר לכם חוויה מאתמול, לראות את הרב בגין השליח שלנו סוחב יד אחד שלוקים, שתי חבילות, יד אחד מלא ספרי תהילים, חץ מגינה לגינה, מבסיר, בחום היום, גינה לגינה, גינה לגינה, גינה לגינה, בין 60. טוב, אז תהיה מוכן לרות בגיל 60, להסתנג'ר עם כל מיני ארסיות בנות שבע? שיצעקו פסוקים? עשרת הדיברות? יום פסוק, מלא חיות. כל אחרי צהריים, היה ער כל הלילה, ישן שעתיים, רץ, מפרפר, בשביל מה? ילדות בנות שבע. זה שאלות של הנרנך. לא, אבל הוא, כל השאלות האלה זה שאלות, איך הוא אמר לי פעם, שאלות שאין לך ביטול לצדיק, לנשיא הדור. אין ביטול לנשיא הדור. כלומר, נשיא הדור, ואתה לא מבין עד כמה זה חזק, הוא החיבור שלך ליחידה. היחידות אצל נשיא הדור. שבוע הבא נביא ככה את התיאורים. לכן הוא לא שואל את עצמו את השאלה, הוא שם. לכמו, אתה אוהב, לא אוהב, למה אתה אוהב? ולא זאת. נכון? אתה בזה. יחידה ליחדך. אתה... הוא לא יכול להגיד כן או לא. לא, לא, הוא באהבה, תשגע תמיד, הוא לא מדבר. בסדר? המקום הזה שהוא מעל בכלל לכל קומת... נגיד, אני חשבתי על הדמות של הרב לוינגר. מה שעשו לו, איזה השחתות, איזה ביזיונות. זה אדם שמחובר למשהו אדיר, זה אפילו לא קומת הנשמה. קומת הנשמה, באיזשהו שלב אתה... זה נשבר. הוא שם, הוא יחידה ליחדך. הפכו אותו לבדיחה הלאומית. מערכונים 45 שנה, הוא שם. קנה את עולמו, זהו. זה הכוח של חב"ד, זה הכוח. אין שם פחד ממוות, אין שם פחד ממצוקה. כבר מסוים זה להתגבר על האנושיות.
יש קשר
בין החיה לבין הנרנח. יש שום אולי לבין. למה אנחנו מדרגים את זה כנרנח חיה? זה סיפור שונה, כאילו, לא משנה מאיפה, בשעה כזאת אתה יכול לקבל שגם לא מתפדגי על העיר, אבל... אני חושב שלא, כלומר, אין קשר. הנרנח זה עדיין פנימי, כולל החיה. אבל היחידה זה המקיף. המקיף המוחלט. איך? כן, אבל כשאתה נכנס יותר בעומק אתה רואה שהיחידה, כמו שראינו בעץ חיים, בערי, בשער מ"ב, נכון, פרק א', זה הניצוץ בורא שנעשה נברא. איך אני מצליח להכיל אותו במציאות? רוב העולם, רוב העולם הדתי, רוב העולם הקדושתי והטהרתי החליט לוותר על זה במודע, ואתה מפחד שאנשים חלקו לך, נכון? אתה מפחד. ולכן במקומות שיש אקסטזה דתית, יש המון המון דגש על תורה ומצוות. לכן הרב צבי יהודה העדיף להיות, להדגיש בניגוד לרב, שהוא תלמיד אגרא, תלמיד אגרא, תלמיד אגרא. למה? אגרא היה אצלנו חסידות, למה? אז כל מיני חבר'ה פה בישיבה, בישיבות דומות, אומרים לא, הרב היה חסיד, צודקים, אבל... לא רלוונטי, למה? כי הרב צבי יהודה הבין שאם הוא לא יקרקע את החבר'ה שלו חזק מאוד לעולם המתנגדי, בסדר? הוא יאבד אותם, הוא יאבד אותם. הכוח הזה שהיה פה בששת הימים, הוא לא המתקרקע אל מותר אסור, אל ממלכתיות, אל השולחן ערוך הזה שהוא בנה, הוא מאבד את עצמו. כן, היה... אני הכרתי כמה רק אז ניקים שאיבדו את עצמו. הרוב גאולה, זהו, זה קורה, עכשיו מה? מבחינה הזאת היחידה יש לה כוח אדיר, ערך אדיר, אבל בלי יכולת תקשורת. לכן, אשלח לכם זה גם עוד מעט, הרב מבחינה הזאת מעדיף לשמור את האנשים כל הזמן בטירוף הזה. כל החבדיקים יש להם משהו רוסי, עדיין יש קגבי, רק בקגב. ולכן הרבי מלובביץ' הראשון, אמרו, זה כן מעדיף. תצער על נפוליון, למה? זה קשה. שיש קשה ליהודי, מתגלה קומת החיה. היחידה. היי, מה עושים שהגענו לחצי כדור תחתון, קומה של חסד, מלכות של חפץ, ארצות הברית? חוזרים לרוסיה, הם שליחים.
כמה אתה רוצה להיות כמו לזה יותר במה...
אוקיי. הנשמה עדיין מושפעת מוקטורים של החיה והרוח. כלומר, עדיין יש לה איזה מודולריות. הנשמה היא כמו גולם שהתפתח, ואחר כך הנשמה היא הפרפר, אבל זה בנוי מקומה קודמת. ולכן אדם שנמצא בקומת הנשמה, במובן מסוים זה ציר התפתחותי טבעי. הרוח לא מספקת אותו, והמגמה שלנו תהיה כזאת: אם נצליח לבגר אותו נכון מהנשמה, הוא יגיע לחיה. אם לא נצליח, הוא יישאר עם האלימות של הפתוס של הנשמה. לרוב מה שיקרה, למרבה הכאב, הוא יחזור לקומת הנפש. אולי יישאר איפשהו בתווך, זה לא ראיתי כמעט ברוח. בסדר? פה אנחנו מדברים על מציאות לא מודולרית. לא... כמובן, 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 יפה מאוד. יש פה דילוג. בסדר? יש פה דילוג. ממש סיפרתי לכם בשבועות, הרגשתי איך אני ירדתי לעין כרם בלילה. אתה מגיע לעולם שלם של יחידה. אתה יחידה. עכשיו, יש אלמנט. כל מקרה, איך שהגעתי, אמר לי אחד מהם, שנה שעברה אמרתי להם שעין כרם זה לפני הצמצום. זאת אומרת, השנה הרגשנו כבר את הצמצום, היה פה אקבר התרסקויות. אז הוא אמר, התגרשתי. זה מסובך מאוד, כלומר, הציר בין הציר הזה, אתה אומר, לפעמים זה רוח, לפעמים זה יחידה, אתה אפילו לא יודע. אתה אפילו לא יודע איפה אתה מונח. אוקיי. הנשמה עדיין יש לה מנגנוני איזון. אדם שנחשף בנשמה יש פחדים. יש פחדים. אני מפחד ואני אומר לעצמי לא לפחד. אבל אני מפחד. טוב, אני אקרא בפניכם מייסה נורא נורא נוגע ללב של רב נחמן, חלום מוסקבה. מכירים את זה? חלום מוסקבה? זה... מכירים? מוסקבה. שי לחג, אני אתן לכם. ככה, תראו. גם לא מוכר כל כך. בערב בחלום שהיה כיפור, אתם רוצים שאני אשלח?
כן.
יאללה. אה? הגיע? שבעיה אתה... טוב, בערב בחלום, הנה זה אצלכם, שהיה יום כיפור, זה היה פשוט אצלי שבכל יום כיפור מקריבים אחד לקורבן. התרציתי להיות הקורבן ואמרו לי שיכתוב עצמי על זה וחייבתי עצמי על זה בכתב רב נחמן, נפלא. אחר כך שרצו להקריב אותי חזרתי בי והייתי רוצה להתחבא, אחראיתי שכל ההמון סביבי ואיך אפשר להתחבא. רב נחמן רוצה למסור את נפשו קורבן ציבור, אבל אחר כך שרצו להקריב אותי חזרתי בי. למה אתה חוזר? אה? כלומר, במנגנון של היחידה אין שום בלמים ואיזונים. הוא רץ. אוקיי, אבל ביחידה במובן זה הטוטליות היא אדירה. אתה להשתבה בגוף הדמלכה. אין שום איזון. רק אז זה נגמר ככה לא פשוט, הוא רוצה להתחבא בתוך הפלק מוסקוויטר, הוא רוצה להתחבא אצל החיילים, זה לא עובד. ואז הוא אומר שמישהו אחר במקומו נהיה קורבן, רב לוי יצחק מברדיצ'וב שנפטר בקפה סיוון תף קוף עין, ורב נחמן כמעט שנה אחרי הוא התחיל תשרי תף קוף עין א', וזה בכלל מעניין היחסים בין. אבל במנגנון של הנשמה עדיין יש מנגנון בקרה, אתה עדיין יכול לדבר. האדם מדבר על המקום שהוא נמצא, אבל הוא עדיין באיזה אבאוטיזם. אבאוט. הוא לא לגמרי שם. לכן או שהוא יתפס או לא יתפס. הרבה פעמים הדיבור מלא הפאטוס בא להסתיר הרבה שהוא עוד לא שם. אבל ביחידה הוא שם. אתה פוגש מישהו שבאמת... תאמור, ראו כי טוב השם. זה אדם קדוש. האם הוא יצליח גם? הוא נשיא הדור. הוא נשיא הדור. בסדר? כלומר, המפגש שלו עם נשיא הדור, זה היחידות של החסידי מרבה, זה לעורר בו שיש בו מקום כזה. אבל הוא לא יודע, הוא לא מצליח לחיות את המקום הזה. נשיא הדור מצליח לחיות ולהחיות. חיים להחיות. הוא בעצם אחרי שהוא לא פה הוא נשלח, הוא לא עוזב את העולם, הוא עוזר לאנשים, מנער להם את הקבלים. בסדר? זה מה שהרבי מלובביץ' היה עושה. אתה נכנס אליו בארבע בלילה, אל הערפל אשר שם אלוהים, והוא כל מה שהוא בא לעורר לך את הכבל הזה של היחידה. זה... זה התכלית. אני חושב שרוב האדמו"רים גם היום לא עובדים על זה. לא עובדים על המקומות האלה. לא עובדים על המקומות האלה. הרבי בעם שלו קצת. לא היית עצמו? טיול שנתי, אפרופו. אלא ששם לא אני דואג להיכנס. אני פעם אחת היה לי איתו שעה, ואתה צריך שנה לעבוד על זה, לשבת איתו. שעה זה... עזוב, אני בעד כשנלך אליו, שמישהו אחר ירגיש. זה מזכירה משרה מלאה. הכל היה... זה סיפור נורא מעניין.